الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום חמישי, חבב בתיבת תשפ"ג, מסכת נדרים, דף פ"ו. רדיו כל חי, זוהי אכסניה, לקול התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין. בסיום תלמודנו היום בעזרת השם ובישועתו, נתייצב מרחק חמישה דפים וימים, מסיום מסכת נדרים על צדי א' דפיה. יום שני הבא עלינו לטובה, ב' בשבט תשפ"ג, נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת נדרים על צדי א' דפיה, השתבח שמו הגדול עד. בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לדידי ולא יקשל מדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמת האור ולא על תאות המה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביא עניין תלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדפינו היומי, בקביעת עתים לתורה בעזרת השם ובישועתו, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף פ"ה במסכת נדרים. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה, מדוע הוא צריכה הגמרא לומר שרבי יוסי פותר את הגנב משום קנס? הרי כבר יניחה הגמרא שטובת הנאה אינה ממון והתשובה, משום שתירוץ זה בא ליישב גם את הצד שטובת הנאה ממוני. ובמפרש כתב שאילו שני תירוצים שונים. שאלה שנייה לרבה, מדוע ברישה יתלו בעל כורחו והתשובה? משום שתרומה ראויה רק לכהנים, ובשעה שעשרם בה, הרי הוא כאפקירה. שאלה שלישית, הנודר מפירותיו ובא אחר ותפסם ונשאל הנודר על נדרו, האם צריך התופס להחזירם לו? והתשובה, הרשב"א כתב שצריכים להחזיר לנודר הכל, והר"ן כתב שלא צריכים. שאלה רביעית, מה סברת מחלוקת הנקמה ורבי עקיבא, האם צריך להפר לנודר את קונם שאיני עושה לפיך והתשובה? אם העדפה שייכת לאישה או לבעל. שאלה חמישית, מהו שיעור העדפה? והתשובה יותר ממשקל חמישה סלעים. והשאלה האחרונה על דף פ"ה הייתה, מדוע לרבי יוחנן בן נורי הבעל מפר לנודר את קונם שאיני עושה לפיך? והתשובה, משום שמגרשנה יחול הנדר ותאסר לחזור אליו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, בדף פ"ה. במסכת נדרים, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חבב בתיבת תשפ"ג, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף פ"ו במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פ"ה עמוד א', 9 שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה הפותחת במילים קונם שאיני עושה, על פי אבא ועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך, אינו יכול לאפר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה המשנה באישה אוסרת את הנאה ממעשה ידיה על קרוביה או על בעלה, האם חל נדרה או לא, ואם חל הנדר, האם יכול הבעל לאפר את הנדר הזה או לא. אישה אומרת לבעלה, קונם שאיני עושה על פי אבא ועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך, דהיינו שאסרה את הנאה ממעשה ידיה על אביה או חמיה או אחיה או גיסה, אינו יכול להפר, אין בעלה יכול להפר את הנדר הזה, שהרי אין לה עינוי נפש בזה שאינה יכולה להנותם, ואף אין בזה משום דברים שבינו לבינה. ולמרות שהבעל מחמת כך יאלץ לתרוח לזון את אביו, אין זה בגדר דברים שבינו לבינה, כך אומר המאירי. ומסביר השיטה מקובצת שדברים שבינו לבינה אינה אלא דברים המרגילים חיבת התשמיש וכל שכן תשמיש עצמו, או שער שימוש עושה אישה לבעלה ממש. כותב החתם סופר שאין הבעל יכול לקוף את אשתו לעשות מלאכה לשום אדם בעולם מלבד להעניק את בנה. הוא מוסיף שלאחר שעשתה את מעשי ידיה וזכה בהם בעלה, יכולו ליתן מהם לאביה ואביו, כיוון שהפסיק הבעל בינה לבינם. ואם אמרה לבעלה קונם שאיני עושה על פי אחד, דהיינו שעשרה את מעשי ידיה על בעלה, נחלקו התנאים במשנה, דעת הנקמה אינו צריך להפר. מאחר שמשועבדת היא לא למעשי ידיה, אין הנדר חל. ואף שלדעת רבונה במסכת כתובות בדף נ"ח עמוד ב', יכולה אישה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה. מכל מקום, כל זמן שלא אמרה כן בפירוש, אין נדרה חל, מאחר שעדיין שייכים הם לבעל. ואין אנחנו אומרים שבזה שנדרה, הרי כאומרת איני ניזונת ואיני עושה, כיוון שצריכה היא לומר זאת בבית דין. וכתב התוספות רית שגם אם תאמר האישה לבעלה לאחר שנדרה, איני ניזונת ואיני עושה, אין הנדר חוזר וחל, כי מאחר שבשעה שנדרה עדיין לא אמרה כן, והייתה משועבדת לבעלה, פקע הנדר לחלוטין. רבי עקיבא אומר יפיר לה את נדרה, שמה תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, שמה תעשה האישה מלאכה יותר מן השיעור שקצבו לה חכמים, שהוא משקל חמישה סלעים, כמבואר במשנה במסכת כתובות, בדף סמך דלת עמוד ב', ועודף זה שייך לה, ואם לא יפר את נדרה, יאסר עליו ליהנות מן העודף הזה. ועל כן יכולו להפר משום דברים שבינו לבינה. ואילו תנא קמא סובר שהעדפה זו שייכת לבעל, ואין האישה יכולה לאוסרה עליו. ומבואר בדברי הגמרא במסכת כתובות בדף סמך וו עמוד א', שגם רבי עקיבא מודה שהעדפה שייכת לבעל, אלא המחלוקת לגבי העדפה של ידי הדחק. דהיינו שהתאמצה האישה בעבודתה כדי להרוויח יותר, שבאופן כזה סובר רבי עקיבא, שהעדפה שייכת לאישה ויכולה היא לאוסרה על בעלה. ועל כן יפר, ולתנא קמא גם באופן כזה שייכת העדפה לבעל, ואין האישה יכולה לאוסרה עליו. ועל כן אינו צריך להפר. רבי יוחנן בן נורי אומר אף שעתה אין הנדר חל כלל, אף לא לעניין העדפה, יפר שמה יגרשנה לאחר מכן ואז יחול הנדר מאחר שכבר אינה משועבדת לו ותהי אסורה עליו. כלומר יאסר עליו להשיבה אליו כיוון שנאסר במעשה ידיה, ולא יוכל להפר את נדרה כשיחזירנה, כיוון שהדין הוא שאינה בעל יכול להפר נדרים שנדרה אשתו קודם נשואיה, כפי שלמדנו לאל בדף סמך זין עמוד א'. כך אומר הריטב"א במסכת כתובות בדף נ"ט, והוא מוסיף שיש הסוברים שבאופן כזה שנדרה כשהייתה אשתו וגרשה והחזירה יכולו להפר, אלא שיש לחשוש שמא ישכח ויהנה קודם שיפר את הנדר. אז אם כן, רבי יוחנן בן נורי אומר, למרות שעכשיו אין הנדר חל כלל, אף לא לעניין העדפה, יפר, שמא יגרשנה לאחר מכן ואז יחול הנדר, מאחר שכבר אינה משועבדת לו ותהי אסורה עליו, כלומר יאסר עליו להשיבה אליו, כיוון שנאסר במעשה ידיה, ואין אדם יכול להישמר שלא ייהנה כלל מכל המלאכות שאשתו עושה בבית. ועל כן רשאי הוא להפר נדרה מעתה משום דברים שבינו לבינה. ואילו תנא קמא גם הוא מודה שקיים את החשש הזה, ומכל מקום סובר הוא שלא יפר הבעל מאחר, שאף אם יפר לא תועיל להפרתו על הזמן שלאחר הגירושין. או שלשיטתו אין כלל מקום לחשש הזה, מכיוון שאין הנדר יכול לחול עכשיו, לכן הוא לא חל גם לאחר הגירושין. זוהי המשנה שלנו בדף פי ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, אמר שמואל, ההלכה כרבי יוחנן בן נורי שיפר הבעל את נדרה שמה יגרשנה ולא יוכל להשיבה. מקשה הגמרא, למם ראים ייתכן לומר דכסבר שמואל אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם? שהרי לדעת רבי יוחנן בן נורי בהכרח צריך לומר שאדם יכול להקדיש עכשיו דבר שעדיין אינו קיים בעולם. שאם לא כן, כיצד יחול נדרה של האישה שנודרת עתה לאחר הגירושין? הרי מצב זה עדיין אינו קיים בעולם, ואף מעשה ידיה עדיין אינם בעולם. וכיוון ששמואל נוקט להלכה כדברי רבי יוחנן בן נורי, בהכרח שאף הוא סובר כן, שניתן להקדיש דבר שלא בא לעולם. אם כך, ורמיני, יש להקשות על כך סתירה מדברי המשנה במסכת כתובות בדף נ"ח עמוד ב'. המשנה אומרת שאדם המקדיש את מעשה ידי אשתו, הרי זו האישה עושה ואוכלת, כלומר יכולה היא להנות ממעשה ידיה ולא חלה עליהם קדושה, מאחר שאין הבעל רשאי להקדישם. וכותב הרן שמבואר במסכת כתובות, שיש המעמידים את המשנה הזו גם באופן שהבעל רוצה לזון את אשתו, מכל מקום אינו יכול להקדיש את מעשה ידיה, כיוון שיכולה אישה לומר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה, אתה לא תזון אותי ואני לא יביא לך את מעשה ידיי. אמנם יש הסוברים שאישה אינה יכולה לומר כן, ולשיטתם, אם הבעל רוצה לזון את אשתו, יכולו להקדיש את מעשה ידיה. אלא שהם מפרשים את דברי המשנה באופן שאין הבעל זן את אשתו, ועל כן אינו רשאי להקדיש את מעשה ידיה. ודבריו אלו הם כשיטת רב ושמואל שם במסכת כתובות הסוברים, שתקנו חכמים שיזון הבעל את אשתו, וכנגד זה תקנו שזכאי הוא לקבל את מעשה ידיה. ואילו המאירי מבאר את המשנה באופן אחר, שכאשר מקדיש אדם את מעשה ידי אשתו, חל הקדש זה לדעת רבי מאיר הסובר, שיכול אדם להקדיש דבר שלא בא לעולם, ועל כן נותנת המשנה היצע לאישה הזו, שתהיה עושה ואוכלת, דהיינו שתאמר איני ניזונת ואיני עושה, ובכך תפקיע את הקדשו של הבעל. אז אם כן, אמר במשנה במסכת כתובות בדף נ"ח עמוד ב', אדם המקדיש את מעשה ידי אשתו, הרי זו האישה עושה ואוכלת, כלומר יכולה היא ליהנות ממעשה ידיה ולא חלה עליה קדושה, מאחר שאין הבעל רשאי להקדישם. והמותר, אם הקדיש הבעל את הנותר ממעשה ידיה, דהיינו מה שהיא עושה יותר מן השיעור שקצבו חכמים לכל אישה לעשות לבעלה, שהוא שיעור משקל חמש סלעים, כמבואר במשנה במסרת כתובות בדף סמך דלת עמוד ב', רבי מאיר אומר הקדש, חל הקדשו של הבעל על המותר הזה, אף שהוא דבר שעדיין לא בא לעולם. ונחלקו המוראים במסכת כתובות בדף נ"ח עמוד ב' בדעת רבי מאיר הסובר שיכול הבעל להקדיש את המותר, האם כוונתו שהקדש זה חל גם בחיי האישה או רק לאחר מיתתה שהבעל יורשה. ומבארת שם הגמרא שלדעת כולם המשנה עוסקת באופן שהבעל נותן לאישה את מזונותיה, אבל אינו נותן לה מעה כסף שקצבו לחכמים בכל שבוע לצרכים שונים. דעת רב ושמואל שם שחכמים תקנו לאישה מזונות כנגד מעשי ידיה שייכים לבעל, ומעה כסף כנגד הנותר ממעשי ידיה, שגם הוא שייך לבעל, וכיוון שאין הבעל נותן לה מעה כסף, אינו זכאי לקבל את מותר מעשי ידיה, וודאי שאינו יכול להקדישם. אז אם כן, בהכרח שכוונת רבי מאיר הסובר שחל ההקדש, היינו לאחר מיטת האישה שירשה הבעל. ומכל מקום סובר רבי יוחנן הסנדלר שאין הקדש זה חל, מאחר שלשיטתו אין הבעל יכול להקדיש את מה שירש מאשתו, כיוון שעכשיו עדיין אין זה ברשותו, והוא דבר שלא בא לעולם. ואילו דעת רבד אבא רהב השם שחכמים תקנו שייתן הבעל מזונות לאישה כנגד הנותר ממעשה ידיה, ומעה כסף כנגד מעשה ידיה. ועל כן, אף שאינו נותן לה מעה כסף, זכאי הוא במותר מעשה ידיה, מאחר שנותן לה הוא מזונות. וממילא כוונתו של רבי מאיר שחל הקדשו של הבעל בחיי האישה. ומכל מקום סובר רבי יוחנן הסנדלר שאין ההקדש חל, כיוון שמותר זה עדיין אינו בעולם. אז הרן מבאר, לשיטתו כדעת רב ושמואל שתקנו חכמים לבעל את הנותר ממעשה ידי אשתו כנגד מעה כסף שהוא נותן לה בכל שבוע לצרכיה השונים, ועל כן אומר הרן שלדעת רבי מאיר אין ההקדש חל אלא אחר מיטת האישה, שהרי המשנה עוסקת באופן שאין הבעל נותן לה מעה כסף. והראש ביאר לשיטתו כדעת רבד אבא רהב שתקנו לבעל את המותר כנגד מזונותיה, ועל כן כתב שהמותר קדוש לדעת רבי מאיר גם בחיי האישה, מאחר שהמשנה עוסקת באופן שהבעל נותן לה את מזונותיה. והמהירי מבאר את עניין המותר באופן אחר, שאומנם זכאי הבעל במותר מעשה ידי אשתו, אבל אינו יכול ליטול אותו בחיי האישה, מאחר שאף אם הותירה בשבוע אחד, יכולה היא לשמור עודף זה אצלה, שמה בשבוע הבא תחסיר ותשלים בעודף הזה. ורק לאחר מותה, ניתן לקבוע בוודאות האם אכן נשאר מותר על מעשה ידיה. אז אם כן אומרת הגמרא, נאמר במשנה במסכת כתובות, אם הקדיש הבעל את הנותר ממעשה ידיה של אשתו, דהיינו מה שהיא עושה יותר מן השיעור שקצבו חכמים לכל אישה לעשות לבעלה, רבי מאיר אומר הקדש, חל הקדשו של הבעל על המותר הזה, אף שהוא דבר שעדיין לא בא לעולם. ואילו רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין, כיוון שלשיטתו אין אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. ואמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן הסנדלר שלא חל ההקדש אף על המותר של מעשה ידיה. על מה מוכח מכאן? שלדעת שמואל אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. ואם כן קשה, כיצד פסק כאן שמואל כדעת רבי יוחנן בן נורי, הסובר שאישה שאסרה את מעשה ידיה על בעלה, יחול נדרה לאחר שיגרשנה, אף שבשעת הנדר היה זה דבר שלא בא לעולם. וכי תימה, שמה נאמר, כדי ליישב את הקושייה הזו ונאמר, כי כאמר שמואל, מה שאמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי, הוא לא נתכוון להכריע הלכה כמותו לעניין זה, שהנדר טעון הפרה משום שמה יגרשנה ויחול הנדר, אלא רק על העדפה הוא דקאמר, דהיינו, שמאחר שרבי יוחנן בן נורי נקט שיפר הבעל את נדרי אשתו משום שמה יגרשנה, ולא נקט כדברי רבי עקיבא שיפר משום העדפה, יש ללמוד מדבריו שאין העדפה שייכת לאישה אלא לבעל. ובעניין זה בלבד סבר שמואל כמותו, אבל עניין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אינו סובר כמותו, ולדעתו הנדר אכן אינו חל. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר לומר כך, כי אם כן, לאמא שמואל, שיאמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי בהעדפה. דהיינו רק לעניין זה, שאין העדפה שייכת לאישה אלא לבעל. אינמי או שיאמר שמואל הלכה כתנקמה הסובר, שאין הבעל צריך להפר את נדר אשתו, ובהכרח שהוא סובר שהעדפה שייכת לבעל, ועל כן אין האישה יכולה להפקיע את שיעבודו. אינמי או שיאמר שמואל הלכה כרבי עקיבא, שהוא סובר שהעדפה שייכת לאישה. ומכיוון שנקט שמואל בדבריו הלכה כרבי יוחנן בן נורי בסתם, כוונתו לפסוק הלכה כמותו לגמרי, גם בעניין זה, שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אז איך פסק שמואל שם במסכת כתובות הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, שאדם לא מקדיש דבר שלא בא לעולם? מתרץ את הגמרא אל אמר רב יוסף, אכן לשיטתו של שמואל אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ועל כן פסק כדברי רבי יוחנן הסנדלר שם במסכת כתובות, הסובר שאין הבעל יכול להקדיש את מותר מעשה ידי אשתו. אבל שייני קונמות, לגבי נדרים שונה הדבר, ומודה שמואל שניתן להחיל נדר אף על דבר שעדיין אינו בעולם. וטעם הדבר, הואיל ואדם אוסר פירות חברו עליו, אוסר נמי דבר שלא בא לעולם עליו. כלומר, שמצינו שדין נדר חלוק מדין הקדש, שהרי יכול אדם לאסור על עצמו בנדר את פירותיו של חברו, אף שאינו יכול להקדיש את פירותיו של חברו. וממילא, הדין נותן כן גם לעניין לאסור דבר שלא בא לעולם, שיוכל אדם לאסור בנדר דבר שלא בא לעולם אף שאינו יכול להקדישו, שהרי פירות חברו לגביו הם כדבר שלא בא לעולם, מאחר שאין לו זכות בהם, ואף על פי כן יכול הוא לאוסרם על עצמו. מה קשה הגמרא לתירוץ הזה? אמר לאביי, אמר אביי לרב יוסף רבו, ביש למה אדם אוסר פירות חברו עליו, שהרי אדם אוסר פירותיו על חברו? דהיינו, אמת הדבר שפירות חברו לגביו הם כדבר שלא בא לעולם, וממילא כיוון שיכול אדם לאסור על עצמו את פירות חברו, אף שאינם ברשותו, יכול הוא לאסור על עצמו גם דבר שלא בא לעולם. אבל הדין הזה לא נאמר אלא כאשר אוסר הוא את פירותיו של חברו על עצמו, שגופו הוא ברשותו, או כאשר אוסר הוא את פירותיו על חברו, שאף שגוף חברו אינו ברשותו, מכל מקום הפירות הם ברשותו. אלא יאסור דבר שלא בא לעולם על חברו, שהרי אין אדם אוסר פירות חברו על חברו. זאת אומרת, אבל באופן שבו גם הפירות וגם גוף האדם אינם ברשותו, אינו יכול לאסור. ועל כן אין אדם יכול לאסור את פירות חברו על חברו, וממילא, אף אינו יכול לאסור דבר שלא בא לעולם על חברו, כיוון ששניהם אינם עכשיו ברשותו. ואם כן קשה, כיצד יכולה האישה לאסור את מעשה ידיה על בעלה? הרי גם מעשה ידיה אינם ברשותה מאחר שלא באו לעולם, וגם גופו של בעלה אינו ברשותה. והקהילות יעקב, על מסכת גיטין, מסביר את המסע ומתן בסוגיה בין אביי לרב יוסף, שרב יוסף סבר שמכך שיכול אדם לאסור על עצמו את פירותיו של חברו מוכח, שחלוק דין נדר מהקדש, שלגבי הקדש יכול אדם להקדיש רק חפץ שהוא בעלים עליו. אבל לגבי נדר אין אדם צריך להיות בעלים על חפץ בכדי לאוסרו על עצמו, ממילא יכול אדם לאסור בנדר דבר שלא בא לעולם בין על עצמו ובין על אחרים. השיב לו אביי שאכן ודאי חלוק דין נדר מהקדש לגבי זה שאין אדם צריך להיות בעלים על חפץ בכדי לאוסרו עליו. אבל זאת מאחר והוא אוסר את החפץ על גופו שהוא הבעלים על עצמו. ועל כן יכול הוא לאסור אף את פירותיו של חברו על עצמו. וכן כאשר אוסר הוא דבר שלא בא לעולם על עצמו, אמנם החפץ אינו ברשותו, אבל גופו ברשותו. אבל אין להוכיח מכאן שיכול אדם לאסור דבר שלא בא לעולם על חברו, שבזה בין החפץ ובין הגוף אינם בבעלותו. לכן מתרצת הגמרא באופן אחר את הסתירה בדברי שמואל, שאצלנו פסק כשיטתו של רבי יוחנן בן נורי, שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ואילו במסכת כתובות פסק כרבי יוחנן הסנדלר, שאדם לא מקדיש דבר שלא בא לעולם. אלא אמר אבונה בריידי רבי יהושע, אמר אבונה בנו של רבי יהושע, אכן מודה שמואל, שאין אדם יכול לאסור בנדר דבר שלא בא לעולם על חברו, וטעם הדבר שיכולה האישה לאסור את מעשה ידיה על בעלה, מכיוון שמדובר באומרת, יקדשו ידי לעושיהן, לבורם. דהיינו שלא הקדישה את מעשה ידיה שעדיין אינם בעולם, אלא הקדישה את ידיה למלאכתם, דידיים, היתנו בעולם. ידיה הרי קיימות בעולם, ועל כן, איננו דנים אותה כאוסרת על בעלה דבר שלא בא לעולם, אלא כאדם האוסר על חברו, דבר הקיים ברשותו. אומר הריטב"א, הרי זה כאדם המקדיש דקל לפירותיו שחל ההקדש. הדקל נמצא בעולם, ולכן יכול להקדיש את הפירות שיצמחו לאחר מכן. מקשה הגמרא וכי אמרה אחי, אם היא אמרה בלשון הזו, יקדשו ידי לאוסיהן קדשה, אם חל ההקדש, והמשבדן ידיה לבעל, והרי עכשיו משועבדת היא לבעלה ואינה יכולה להקדיש כלל, והיה לה לומר שמקדישה היא את ידיה רק כאשר יפקע שיעבודו של בעלה, והקושייה הזו היא גם לדעת הסובר שיכול אדם להקדיש דבר שלא בא לעולם. כי גם לשיטתו צריך לומר בפירוש שיחול ההקדש בזמן שהדבר יגיע לעולם, הוא כגון, גוי שחפץ להתגייר ורוצה הוא לקדש אישה מעכשיו, עליו לומר הרי את מקודשת לי לאחר שהתגייר, כמבואר במשנה במסכת קידושין בדף סמך ב' עמוד א'. מתרצת הגמרא דאמרה לכי מגרשה, אכן אין הכוונה שהקדישה את ידיה עכשיו, אלא אמרה שהקדשו ידיה כאשר תתגרש מבעלה. שואלת הגמרא, אשתא מיית לא מגרשה, הרי עכשיו עדיין אינה מגורשת, וממי דחי אמרה אחי מהניה, ומניין שלשון זו תועיל להקדיש את ידיה, כלומר אף שמקדישה היא את ידיה עצמם, וממילא אין את החיסרון בכך שמעשה ידיה אינם בעולם, אמנם כיוון שעכשיו היא משועבדת לבעל ואינה יכולה להקדיש אלא לאחר הגירושין, יש כאן חיסרון של דבר שאינו בעולם, שהרי מצב זה של אחר הגירושין, עדיין אינו בעולם. תרצת הגמרא אמר רבי הילה, אכן באופן כזה שמקדישה האישה את ידיה למעשיהם, אין בכך חיסרון מצד דבר שלא בא לעולם. אף על פי שעכשיו ידיה משועבדות לבעל ואינה יכולה להקדישם אלא לאחר שתתגרש, מכל מקום, כיוון שגוף הידיים הם ברשותה לחלוטין, יכולה היא להקדיש אף את מעשה ידיה היוצאים מהם. ומביאה הגמרא ראיה לדבריו של רבי הילה מסברה, ומה אילו, מה יהיה הדין באדם החפץ למכור את שדהו לחברו עכשיו ולשוב ולקנותה ממנו לאחר זמן? וקודם המכירה אומרו לחברו, שדה זו שאני מוכר לך. דהיינו שאני עומד למכור לך עכשיו, לכשאשוב ואקחנה ממך, כשאשוב ואקנה אותה ממך, תיקדי, שרי מקודשת. מי לא קדשה? ודאי שיכולה הקדש הזה לכשישוב ויקחנה. למרות שהשדה הזו עומדת לצאת מרשותו, מכל מקום כיוון שעכשיו היא ברשותו, יכולו להקדישה לגבי הזמן שתשוב לרשותו. וממילא גם באישה יהיה הדין כך, שמאחר שגופה ברשותה יכולה היא להקדיש את מעשי ידיה לגבי הזמן שלאחר גירושיה. מסביר הרן שלדת רבי הילה אין לבעל זכות כלל בידי אשתו, אלא גופה שלה, והיא מזכה לו בכל יום את מעשי ידיה. אבל רב ירמיה דוחה את מה שאמר רבי הילה, שאישה מקדישה את מעשי ידיה שווה למקדיש שדה שאמכור לך. מה תקיף לרב ירמיה? היא כשהרב ירמיה מדמי כיצד ניתן לדמותם? הרי בשדה זו שאני מוכר לך, אף שהשדה עומדת לצאת מרשות המוכר מכל מקום, אשתה בידי היא. עכשיו היא עדיין ברשותו, ועל כן יכולו להקדישה אף לגבי הזמן שתשוב לרשותו. אבל אישה, וכי בידה להקדיש מעשי ידיה עכשיו? הרי משועבדת היא לבעל, ועל כן אינה יכולה להקדיש אף לגבי הזמן שלאחר גירושין. ומוסיף רב ירמיה, האם רצונך לדמות אישה לשדה, עליך לדמות לאופן אחר? הלא דמי. זה אינו דומה אלא לאדם שמחר כבר את שדהו לחברו וחפצו לשובי לקנותה, ואומרו לחברו, שדה זו שמחרתי לך כבר, לכשהשובי יקחנה ממך, תיקדיש, מיקדשה. כשהשובי יקנה את השדה ממך, אני מקדיש את זה להקדש. האם השדה תהיה קדושה? שוודאי שבאופן כזה לא חל ההקדש, מאחר שעכשיו אין השדה ברשותו כלל, וממילא גם באישה הדין כך, שהרי עכשיו אין מעשה ידיה ברשותה כלל, ועל כן אינה יכולה להקדישם. ומסביר הרן את מחלוקתם של רבי הילה ורבי ירמיה, שדעת רבי הילה היא שאומנם מצד אחד יש חיסרון באישה יותר משדה שאמכור לך, שהרי עכשיו אין מעשה ידיה ברשותה, בעוד שהשדה כולה ברשות המוכר. אבל מצד שני יש לה עדיפות על שדה שאמכור לך בכך שאין גופה יוצא מרשותה לעולם. ולמרות שהבעל זכאי במעשה ידיה, אין לו זכות בגופה, אלא היא מזכה את מעשה ידיה בכל יום לבעל. בעוד שבשדה עומדת השדה כולה לצאת מרשותו. ולכן סבר רבי הילה לדמות אישה לשדה, שכמו שבשדה יכולו להקדישה לגבי הזמן שישוב ייקחנה, גם באישה תוכל להקדיש לגבי הזמן שלאחר גירושין. אבל רב ירמיה דחה את דברה ואמר שאין הכרח לומר שחיסרון זה שקול כחיסרון זה, אלא מסתבר לומר שבשדה, כיוון שעכשיו היא ברשותו לגמרי, יכולו להקדישה, ואילו באישה, אין יתרון בזה שגופה הוא ברשותה לעולם. מאחר שמעשה ידיה משועבדים הם לבעל מעכשיו, ועל כן אינה יכולה להקדישם. דוחר אף פאפה את מה שאמר רב ירמיה, שאישה מקדישה את מעשה ידיה שווה למקדיש שדה שמחרתי לך כבר. מה תקיף לרב פאפה? מקשה רב פאפה, אכן צדקו דברי רב ירמיה הסובר שלא ניתן לדמות אישה לשדה שאמכור לך, מאחר שהשדה יחשב ברשות המוכר לחלוטין. אבל גם לא ניתן לומר כי דברה ולדמות לשדה שמחרתי כבר. מי דמי? כיצד ניתן לדמותם? הרי גבי זבינה פסיקה מלטיו. בשדה שמחרתי לך מוחלט הדבר שאין השדה ברשות המוכר כלל, לא גוף השדה ולא פירותיה, אבל לגבי אישה, מי פסיקה מילתה? באישה הדבר הוא לא כך, שהרי גופה לעולם הוא ברשותה. ומוסיף רב פאפה, אם רצונך לדמות אישה לשדה, עליך לדמות לאופן אחר. הלא דמי, אלא לאדם שלווה מעות מחברו ומשכן לו את שדהו, ואומרו לחברו, שדה זו שמשכנתי לך לכשאבדנה ממך, תיקדיש, תהיה מקודשת. מי לא קדשה? ודאי שחל ההקדש באופן הזה. מאחר שאף בשעה שהיא ממושכנת למלווה נשאר גוף הקרקע ברשות הלווה, ועל כן יכולו להקדישה לגבי הזמן שיבדנה ותשוב לרשותו. וממילא אף באישה הדין כך שמאחר שגופה לעולם הוא ברשותה, יכולה היא להקדיש אף את מעשה ידיה לגבי הזמן שלאחר הגירושין. וטעם הדבר אומר הרן שיכולו להקדיש רק לאחר שיבדנה, אף שגוף הקרקע שייך לו עכשיו, ואין למלווה עליו אלא שיעבוד. והרי הקדש מפקיע מדי שיעבוד, מכל מקום, כיוון שאין חלה על השדה קדושת הגוף אלא קדושת דמים לבדק הבית, אין בכוחה של קדושת דמים להפקיע את שיעבודו של המלווה. מקשה הרן, כיצד ייתכן לומר שאין קדושת דמים מפקיעה מדי שיעבוד? הרי מבואר בגמרא במסכת עירחין בדף כ"א עמוד א', שאדם שהזכיר בית לחברו ולאחר מכן הקדישו, חלה הקדש ומפקיע את שיעבודו של הסוחר, אף שאין חלה על הבית אלא קדושת דמים, והוא מתרץ שהסוגיה שם עוסקת באופן שהמזכיר לא יתחייב לסוחר שיזכיר לו בית זה, אלא בית סתם. ולכן הוא רשאי להקדיש את הבית הזה ולהזכיר לסוחר תמורתו בית אחר. אבל רב שישה בריידר אבידי דוחה את מה שאמר רב פאפה, שאישה מקדישה את מעשה ידיה שווה למקדיש שדה שמשכנתי לך. מה תקיף לרב שישה בריידר אבידי? מי דמי? כיצד ניתן לדמותם? הרי הממשכן שדה לחברו בידו של הלווה לפדותו, שהרי יכולו להשיב את ההלוואה ובכך תשוב השדה לרשותו, ולכן יכולו להקדיש את השדה מעתה, כיוון שכל דבר שבידו של אדם לעשותו אינו נידון כמחוסר מעשה. אבל אישה, וכי בידה להתגרש, הרי אין הדבר נתון בידה אלא ביד בעלה, וכיוון שאינה יכולה להתגרש, אינה יכולה להקדיש את מעשה ידיה. שואל הרן, שאומנם אין אישה יכולה להתגרש, אבל יכולה היא לומר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה, ובאופן כזה הרי תוכל להקדיש את מעשה ידיה. ואם כן, אף כשלא אמרה כן, צריך ההקדש של האישה לחול, כמו לגבי אדם שמשכן שדה לחברו, שכיוון שיכולו לבדותה את השדה, יכולו אף להקדישה. תראה צרן שסוגיה זו עוסקת באישה אוסרת על בעלה לא רק את מעשי ידיה בצמר, אלא אף את כל המלאכות שעושה היא בבית, כבישול וכביסה וכי יוצא בזה. ועל מלאכות אילו אין האישה יכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה, כיוון שאף אם אין הבעל נותן לה את מזונותיה, מחויבת היא לעשותם ואינה נפטרת אלא ממעשי ידיה בצמר. ואומנם בשונה מן הדחיות הקודמות שבהם נחלקו האמוראים על הדין שאמרו אילו שלפניהם, רב שישה בריידר אבידי אינו חולק על דינו של רב פאפה שיכולה אישה להקדיש את מעשי ידיה, אלא שהוא סובר שאין לדמותה למוכר שדה שמשכנתי לך, אלא לאופן שונה במקצת. אומר רב שישה בריידר אבידי, הלא דמיה, אם רוצים לדמות זה דומה, אלא לאדם האומר לחברו שדה זר שמשכנתי לך לתקופה של 10 שנים, לכשהבדנה ממך, תיקדש, תהיה מקודשת להקדש, מי לא קדשה, ודאי שהיא קדושה. אף על פי שאינו יכול לבדותה עכשיו, אלא רק בעוד 10 שנים, וממילא, הדין הוא כך גם באישה, שאף שאינה יכולה להתגרש, יכולה היא להקדיש את מעשה ידיה. אבל רבה שהיא דוחה את מה שאמר רב שישה בריידר אבידי, שאישה מקדישה את מעשה ידיה, שווה למקדיש שדה שמשכנתי לך ל10 שנים. מה תקיף לרבה? שאם היא דמי, כיצד ניתן לדמותם? התם שם בממשכן שדה ל10 שנים, קיץ. הדבר קצוב שלאחר 10 שנים תחזור השדה לבעליה, ועל כן יכולו להקדישה מעטה. אבל אישה מעית לקיצותה? האם לאישה יש קצבה? הרי ייתכן שלא תתגרש לעולם, ועל כן הדין נותן שלא תוכל להקדיש את מעשה ידיה. ונמצא שהקושיה בעינה עומדת, כיצד יכולה אישה להקדיש את מעשה ידיה בעודה תחת בעלה לשיטת הסוברים, שאין אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם? אלא אמר רבשי, אכן יכולה אישה להקדיש את ידיה למעשיהם, אף כאשר היא תחת רשות בעלה, ואף לשיטת הסוברים שאין אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. וטעם הדבר, שייני קונמות שונה דין קונם שניתן לאסור על ידו אף דבר משועבד לאחרים, דכי קדושת הגוף דמי, שדין הקונם כדין קודשי מזבח שאף הוא אין לו פדיון כמותם. על כן, כשם שאדם המקדיש למזבח את שורו המשועבד לבעל חובו מפקיע הקדש את השיעבוד, גם בקונם הדין כך, ועל כן יכולה האישה לאסור בקונם על בעלה את ידיה למעשיהם כבר מעכשיו, ולהפקיע בכך את השיעבוד שיש לו במעשה ידיה. כותב הקצות החושן שמאחר שהדימיון בין קונם לקדושת הגוף הוא שבשניהם לא מועיל פדיון, אם כן אין הדברים אמורים אלא בקונם פרטי שאוסר הוא דבר מסוים על אדם אחד, אבל בקונם כללי שאוסר הוא דבר מסוים על כל העולם, שבזה הדין הוא שמועיל בו פדיון, לא יפקיע מידי שיעבוד. ואילו הריטב"א במסכת כתובות בדף נ"ט כותב, שגם קונם כללי מפקיע מידי שיעבוד וכן פסק הרמ"א, בחושן משפט סימן קי"ז סעיף ה', שיכול הלווה להפקיע את שיעבודו של המלווה על ידי קונם כללי. כיוון שבקונם פרטי חיזקו חכמים את כוחו של המלווה שלא יוכל הלווה להפקיעו, ורק בקונם כללי שאינו שכיח יכולו להפקיע. ועל כן כשם שאדם המקדיש למזבח את שורו המשועבד לבעל חובו מפקיע הקדש את השיעבוד, גם בקונם הדין הוא כך, ועל כן יכולה אישה לאסור בקונם על בעלה את ידיה למעשיהם כבר מעכשיו, ולהפקיע בכך את השיעבוד שיש לו במעשה ידיה. ומביא רבה שראיה לדבריו שקודשי מזבח מפקיעים מידי שיעבוד, וכדי רבה, לאמר רבה, והדברים מופיעים במסכת יבמות, בדף ממבב, ובמסכת כתובות בדף נונטט, ובמסכת גיטין בדף מם, ובמסכת בבקמה בדף פייטט. אמר רבה, הקדש חמץ ושחרור מפקיעים מידי שיעבוד. שלושה דברים אלו יש בכוחם להפקיע שיעבודם של אחרים. הקדש, אדם המקדיש למזבח את שורו המשועבד לבעל חובו, חל ההקדש עליו ויקבע מלווה חובו ממקום אחר, ואין אנו דנים את השור הזה כגזול הפסול למזבח. ודווקא קדושת הגוף, כגון קדושת מזבח, יש בכוחה להפקיע מידי שיעבוד, אבל קדושת דמים אינה מפקיעה מידי שיעבוד, כך אומר הר"ן. ומדובר שעשה את שורו הפויטיקי, כלומר, שיחדו הלווה לבעל חובו לקבות ממנו, שאם לא כן, אין שיעבוד חל על מטלטלין, אלא על קרקעות. ושור הוא מטלטלין. שואלים התוספות במסכת כתובות בדף נ"ט עמוד ב', דיבור המתחיל קונמות, אם כן יוכל כל לווה לאסור את נכסיו בקונם על המלווה, ועל ידי כך לא יוכל המלווה לגבות ממנו את חובו, והם מתרצים שכשם שחזקו חכמים את כוחו של הבעל, שלא תפקיע האישה את שיעבודו, כך חזקו את כוחו של בעל חוב, כדי שלא תינול דלת בפני לווים. הדבר השני, שמפקיע מידי שיעבוד חמץ, ישראל ששיעבד לנוכרי את חמצו המונח אצלו, פקע השיעבוד כשהגיע זמן איסור חמץ, ונאסר החמץ בהנאה כדין חמץ של ישראל. ולמרות ששנינו במסכת פסחים בדף למד, שאם ילווה נוכרי מעות לישראל ושיעבד לו ישראל את חמצו, מותר החמץ לאחר הפסח, אין הדברים אמורים אלא באופן שהוציא ישראל את החמץ מביתו ונתנו בבית הנוכרי, שבאופן כזה הרי הוא כשל הנוכרי ואינו נאסר, כמבואר שם בגמרא. כך אומר הר"ן. והדבר השלישי שמפקיע מידי שיעבוד שחרור, אדם ששיעבד את עבדו לבעל חובו ושחררו, מפקיע שחרור את השיעבוד ויגבה מלווה חובו ממקום אחר. ובכך מיישב רבשי את הסתירה שהקשתה הגמרא בדברי שמואל. שאומנם לדעת שמואל לא ניתן להקדיש או לאסור דבר שלא בא לעולם, ועל כן נוקטו להלכה, כדעת רבי יוחנן הסנדלר, שאין הבעל יכול להקדיש את מותר מעשה ידי אשתו שיזכה בהם לאחר מותה, אבל שונה הדבר באישה המקדישה את ידיה למעשיהם, שמאחר שגוף הידיים שייך לה ואין לבעל בהם אלא שיעבוד בלבד, יכולה היא להפקיע את שיעבודו של הבעל בקונם, שדינו של הקונם כקודשי מזבח, ועל כן נוקטו להלכה, שמואל, גם כדעת רבי יוחנן בן נורי הסובר, שאישה אוסרת על בעלה את מעשה ידיה, צריך הבעל להפר את הנדר הזה, שמה יגרשנה ויעשר עליו להחזירה. שואלת הגמרא, יחי, למה לי שמה יגרשנה? אם אכן יכולה האישה להפקיע מעתה את שיעבודו של הבעל, מדוע נקט רבי יוחנן בן נורי בדבריו, שצריך הבעל להפר כדי שאם יגרשנה יוכל להחזירה? היה לו לומר שיפר הבעל מאחר שכבר מעתה נאסר הוא במעשה ידיה. תרץ את הגמרא, תני, תשנה ותשנה במשנה, ועוד שמה יגרשנה. יש לחלק את דברי רבי יוחנן בן נורי במשנה לשני חלקים. האחד, שיפר הבעל, מאחר שיכולה היא לאסור מעתה את מעשה ידיה עליו על ידי קונם שמפקיע מידי שיעבוד. והשני, אם תאמר שחזקו חכמים את כוחו של הבעל, שלא יפקע שיעבודו על ידי קונם האישה, מכל מקום יפר, שמה יגרשנה, ותהיה אסורה לחזור אליו. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף פי וו עמוד ב'. המשנה הזו עוסקת בשלושה אופנים של הפרה בטעות. אומרת המשנה, נדרה אשתו וסבור היה שנדרה ביתו, ועל כן איפר נדר זה. דהיינו שיתאו אותו בכך שאמרו לו שנדרה ביתו, והריטב"א כתב אופן נוסף, כגון שעמד מאחורי הדלת ושמע כל אישה נודרת וסבר שהיא אשתו, והפר לה ונודע שהייתה זו ביתו. אופן שני של הפרה בטעות, נדרה בנזיר, דהיינו שקיבלה על עצמה נזירות וממילא נאסרה באכילת ענבים ושתיית יין, וסבור היה שנדרה בקורבן, דהיינו שאסרה על עצמה ענבים ויין כאיסור קורבן, והשיטה מקובצת כתב שכוונת המשנה קורבן היינו שנדרה להקריב קורבן, או שנדרה בקורבן וסבור היה שנדרה בנזיר. והאופן השלישי של הפרה בטעות, נדרה הנאה מתאנים וסבור היה שנדרה מן הענבים, או שנדרה מן הענבים וסבור היה שנדרה מן התאנים. וטעם הדבר שנקטה המשנה שלושה אופנים שונים כדי להשמיענו שלושה מיני טעויות שונים, ואפשר שלא ניתן ללמוד אחד מן השני, אומר הנימוקי יוסף. והשיטה מקובצת כתב שבכל אחד מן הדברים המנויים במשנה יש מקום לומר שהבעל מקפיד בדבר, שפעמים מקפידו יותר על נדר אשתו ופעמים על נדר ביתו, וכן פעמים מקפידו יותר על נזירות ופעמים על קורבן, וכן עניין תאנים וענבים, ולכן מנע תנה את כל האופנים. אומרת המשנה, בכל שלושת האופנים הללו הרי זה יחזור ויפר, שמאחר וטעה באחד מעניינים אילו לא חל להפרתו ועליו לחזור ולהפר. וכותב הנימוקי יוסף, ושמה ריטב"א, שאף אם עברו כמה ימים עד שנתגלתה לו טעותו, יכולו להפר ביום שבו נודע לו הדבר, כיוון שעד שאינו יודע הדבר על אמיתותו, אין זה נחשב כיום שומעו. זוהי המשנה שלנו בדף פי וו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, לממרא דייני אותה דווקא הוא, כלומר, מאחר שנתבהר במשנה שאין אדם יכול להפר את נדר אשתו או ביתו עד שידע מי מהם היא הנודרת, בהכרח שהמקור לכך הוא מדברי הפסוק בספר במדבר פרק ל' פסוק ת', ואם ביום שמו האישה יני אותה, שמתיבת אותה דורשים חכמים שאין הפרתו הלאה, עד שידע לשם מי הוא מפר. מקשה הגמרא, ואגבי קראים, והרי מצינו לגבי דין קריאת הבגדים על מת, הנלמד מדוד שקרא את בגדיו כששמע על מותו של שאול ובניו, כמבואר במסכת מועד קטן דף חבב עמוד א', דכתיב על על, ופסוק זה, העוסק בקריאת דוד את בגדיו, נכתבה המילה על פעמיים. דכתיב, נאמר בספר שמואל ב', פרק א', פסוק י' ב', על שאול ועל יונתן בנו, ואם כן יש ללמוד מכך שחייב אדם לקרוא את בגדיו לשם אותו המת, ולא שיתעה באדם אחר, כשם שמתיבת אותה, אנו למידים שחייב אדם להפר את הנדר לשם אותה שנדרה. ומכל מקום שנינו בברייתא לא כך, דתניא, אמרו לו לאדם שמת אבי וקרא את בגדיו על שמועה זו, ואחר כך נמצא שבנו הוא זה שמת, יצא ידי חובת קריאה ואינו צריך לקרוא שנית, נמצא שאין כוונת הכתוב במילה על שיקרא דווקא לשם אותו מת, ומדוע לגבי הפרת נדרים סוברת המשנה שיש ללמוד מהמילה אותה שיפר דווקא לשם אותה אישה. תרץ את הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה לא קשה, אין סתירה בין הדברים, אכן דין נדרים וקריאה שווים הם, וכשם שחייב אדם להפר לשם האישה שנדרה, כן הוא חייב לקרוא לשם המת, וטעם החילוק בין המשנה לברייתא הוא בגלל שהא בסתם והא במפרש. דהיינו, המשנה הסוברת שכאשר הפר לאשתו ונמצא שביתו היא הנודרת, אין מועילה הפרתו. המשנה עוסקת באופן כזה שאמרו לו במפורש שנדרה אשתו ועל דעת כן הפר, ונמצא שביתו היא זו שנדרה, ובאופן כזה אף לגבי קריאה לא יצא ידי חובתו, כשאמרו לו שמת אביו וקרא על דעת כן ונמצא שבנו הוא שמת. ומה שנתבהר בדברי הברייתא שיצא ידי חובת קריאה, היינו כשאמרו לו שמת לא מת ולא פירשו לו מי הוא המת. ולמרות שנקטה הברייתא בלשונה, אמרו לו מת אביו, אין הכוונה שאמרו לו כך, אלא אמרו לו סתם שמת לא מת, והוא הבין בטעות שמת אביו. מסביר הרן. הוא סבר מעצמו שאביו הוא שמת, ונמצא שמת בנו. באופן כזה, אף בהפרת נדרים חלה הפרתו, כשאמרו לו שנדרה אשתו בתוך ביתו, וסבור שאשתו היא שנדרה והפר לה, ונודע שביתו היא הנודרת. ומביאה הגמרא ראיה שכן יש לחלק בין סתם למפרש, והתניא כך שנינו בברייתא. אמרו לו לאדם שמת אביו וקרא את בגדיו, אחר כך נמצא שבנו הוא זה שמת, לא יצא ידי קריאה ועליו לקרוא שנית, מאחר שקרא במפורש על אביו בלבד. אמנם אם אמרו לו לאדם שמת לא מת ולא פירשו לו מי הוא המת, וכסבור היה מעצמו שאביו הוא שמת וקרא את בגדיו, ואחר כך נמצא שבנו הוא שמת, יצא ידי קריאה ואינו צריך לקרוא שנית, מאחר שקרא את בגדיו בסתם, אף שטעה בליבו. מבארת הגמרא באופן נוסף באיזה אופן מועילה קריאתו למפרע ובאיזה אופן אינה מועילה. רבה שיאמר כאן, כשנודע לו שבנו הוא שמת בתוך כדי דיבור לקריאתו על האב, והוא שיעור זמן שיכול תלמיד לומר לרבו שלום עליך רבי ומורי, כאן כשנודע לו שבנו הוא שמת לאחר כדי דיבור לקריאתו על האב, ומפרש רבה שיהיה דבריו. עדקה אמרת יצא ידי קריאה, הברייתא הסוברת שיצא ידי חובת קריאה, אף שסבר בטעות שאביו הוא שמת, עוסקת באופן כזה, שנמצא בנו, כלומר נודע לו שבנו הוא שמת ולא אביו, בתוך כדי דיבור לקריאתו של האב, ועל כן אנו דנים אותו כאילו ממשיך וקורע גם על בנו. עד אמרת לא יצא ידי קריאה, הברייתא הסוברת שלא יצא ידי חובתו, עוסקת באופן כזה שנודע לו הטעות, לאחר כדי דיבור לקריאתו על האב, ועל כן אין קריאה זו מועילה על הבן. וממילא לגבי נדרים, כך הוא הדין, שאם סבר שנדרה אשתו והפר לה, ונודע לו בתוך כדי דיבור להפרתו שביתו היא הנודרת, אנחנו דנים כאילו הפרתו נמשכת ומועילה גם על נדר ביתו, אבל אם נודע לו רק לאחר כדי דיבור מהפרתו, אין הפרה זו מועילה לגבי ביתו ועליו להפר שנית. ובאופן כזה עוסקת המשנה הסוברת שהפרה בטעות אינה מועילה. ומביאה הגמרא ראיה שכן יש לחלק בין תוך כדי דיבור לאחריו. והתניא, ואכן כך שנינו בברייתא, מי שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף החולה וכמדומה שמת, וסבר אותו אדם שמת החולה וקרא את בגדיו, ולאחר מכן נודע שבאותה שעה עדיין חי היה, ואחר כך מת, לא יצא ידי קריאה ועליו לקרוא שנית. ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, אמר רבי שמעון בן פזי בשמו של רבי יהושע בן לוי שאמר משום בר כפרה, לא שנו שלא יצא ידי חובת קריאה, אלא שמת החולה לאחר כדי דיבור מהקריאה. אבל אם מת בתוך כדי דיבור מהקריאה, כדיבור דמי, הרי זה כאילו קריאתו נמשכת אף בזמן שמת ואינו צריך לקרוא שנית. פוסקת הגמרא הלכה למעשה בעניין תוך כדי דיבור, והלכתה תוך כדי דיבור כדיבור דמי, ויכול אדם לחזור בו מדיבורו במשך זמן זה. חוץ ממגדף, מקלל את השם שאם קילל וחזר בו בתוך כדי דיבור, אין חזרתו מועילה וחייב מיתה, ועובד עבודת כוכבים כגון שאמר לפסל אילייתה, וחזר בו בתוך כדי דיבור, אין חזרתו מועילה וחייב מיתה. הוא מקדש ומגרש, אם קידש או גירש אישה וחפץ הוא לחזור בו בתוך כדי דיבור, אינו יכול לחזור בו. וכתב השיטה מקובצת, שכוונת הגמרא לא רק לקידושי אישה, אלא אף להקדשות. וטעם הדבר שאין יכול לחזור בו, אומר הרן, כיוון שלרוב חומרתם של הדברים הללו גומרו בדעתו מיד בשעת מעשה, ולדבריו אף שעניין תוך כדי דיבור דאורייתא, בדברים אלו לא נאמר הדין הזה. ועל כן החוזר בו מגידוף ומעבודה זרה לא הועיל לחזרתו וחייב הוא מיתה מדאורייתא, וכן החוזר בו מקידושין או גירושין לא מועיל ונשארת האישה מדאורייתא מגורשת או מקודשת. אבל הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף ק"ט חולק וסובר שמדאורייתא יכול אדם לחזור בו גם מארבעה דברים אלו, ורק מתקנת חכמים אין שומין לו לחזור מדבריו. הוא אומר החתם סופר שאין אדם יכול לחזור בו בתוך כדי דיבור ממעשה אלא מדיבור בלבד. וממילא, אם מדובר במי שרוצה לחזור בו ממעשה הקידושין או עבודה זרה, בזה יודע רשב"ם שמדאורייתא לא ניתן לחזור ממעשה אף בתוך כדי דיבור. והחידוש בקידושין, אף שזה מעשה התלוי בדיבור, אבל הסוגיה במסכת בבא בתרא עוסקת באופן שאינו רוצה לחזור בו ממעשה נתינת המעות לאישה, אלא רק מכך שאמר שנתינה זאת תהיה לשם קידושין, ורוצה הוא עכשיו שנתינה זאת תהיה לשם מתנה. בזה סובר הרשב"ם שיכול הוא לחזור בו מדאורייתא, ורק מתקנת חכמים, אינו יכול לחזור כדי שלא יבואו להוציא לעזל בניו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף פז עמוד א', פז עמוד א'. המשנה דנה לגבי אישה שנדרה מתאנים וענבים בדיבור אחד, האם הקמת או הפרת נדר אחד גוררת גם את השני. אומרת המשנה, אמרה, אישה שאמרה, קונם תאנים וענבים אילו שאני טועמת, ואין כוונת המשנה דווקא באופן שהיו לפניה תאנים וענבים ואמרה, קונם פירות אילו עליי, אלא גם באופן שאמרה, קונם תאנים וענבים שבעולם עליי, דהיינו שאסרה על עצמה בנדר אחד אכילת תאנים וענבים, וקיים לבעלה את נדרה לגבי תאנים בלבד, כולו קיים, הרי זה כאילו קיים את כל הנדר ואינו יכול לשוב ולהפר, אף לגבי הענבים, כיוון שנדר שהוקם מקצתו, הוקם כולו. אמנם אם הפר לבעלה את נדרה לגבי תאנים בלבד, אינו מופר עד שיפר אף לענבים. אין הפרתו חלה לגבי ענבים, כיוון שאין אומרים נדר שהופר מקצתו הופר כולו. ואף שבהתרת חכם הדין הוא שנדר שהותר מקצתו הותר כולו, לגבי הפרת בעל אין הדין כך. וטעם הדבר מבואר בדברי הראש לאל בדף פי בית עמוד בית, שכיוון שחכם מוכר את הנדר למפריע, נתברר שהנדר היה בטעות מעיקרו, ועל כן אם הותר מקצתו הותר כולו, שאין דעתו של הנודר לנדור חצי נדר, אלא נדר שלם בלבד, מה שאין כן לגבי הפרת בעל, שאינו עוקר את הנדר מעיקרו, אלא רק מכאן ולהבא, נמצא שאין הנדר טעות מעיקרו, ועל כן אין מקום לבטל אלא את החלק שהופר. אז אם כן, אם הפר לבעלה את נדרה לגבי תאנים בלבד, אינו מופרת שיפר אף לענבים, אין הפרתו חלה לגבי ענבים, כיוון שאין אומרים נדר שהופר מקצתו, הופר כולו, וממילא לא חלה הפרתו, אף לגבי התאנים, מאחר שלא ניתן להפר מחצית מן הנדר בלבד. והריטב"א מבאר את החילוק שבין הקמה להפרה, שלגבי שניהם אנחנו דנים את שני חלקי הנדר כדבר אחד, אלא שלגבי הקמה בה אין צורך בפעולה מיוחדת מצד הבעל, ודי בכך שהוא שותק ואינו מפר, ממילא אף אם מקים רק מחצית מן הנדר הוא קם כולו, שהרי אף לגבי החצי השני שתק ולא הפר. שונה הדבר לעניין הפרה שבה צריך הבעל להפר בפועל, וממילא אין די בהפרת מחצית מן הנדר, אלא עליו להפר את כולו. ודינים אלו אמורים כאשר אסרה על עצמה שני דברים בנדר אחד. מסיימת המשנה ואומרת, אמנם אם חילקה את נדרה לשני חלקים ואמרה, קונם תאנה שאני תואמת וענבה שאני תואמת, הרי אלו שני נדרים שונים ורשאי הבעל להפר או להקים כל אחד מהם בפני עצמו. ואומר הר"ן שאומנם יכולו להפר את שניהם כאחד, כמבואר בדברי התוספתא, שניתן להפר אף חמישה נדרים כאחד. זוהי המשנה שלנו בדף פ"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא, מני מתניתין, מיהו התנא הסובר במשנתנו שאין הפרה לחצאין? משיבה הגמרא, רבי ישמעאלי, זוהי שיטת רבי ישמעאל, דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בפרשת נדרים בספר במדבר, פרק ל' פסוק י"ד, אישה יקימנו ואישה יפרנו. ולמידים מכך שאישה שאמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני תואמת וקיים לבעלה את נדרה לגבי תאנים, כולו קיים. כיוון שמלשון הפסוק יקימנו, אנחנו דורשים יקים ממנו. דהיינו שאף אם קיים הבעל רק מקצת מן הנדר, קיים כולו, ואינו יכול להפר אף לגבי הענבים. אבל אם הפר לה את נדרה לגבי התאנים, אינו מופר כלל עד שיפר לה אף לגבי הענבים. כיוון שלגבי הפרה לא ניתן לדרוש כך, ועל כן אין אנו אומרים שנדר שהופר מקצתו הופר כולו. דברי רבי ישמעאל, והוא התנא ששנה את המשנה שלנו. רבי עקיבא אומר, הרי הוא אומר אישה יקימנו ואישה יפירנו, ובפסוק זה הושבו ההקמה והפרה זה לזה, ועל כן ניתן ללמוד את דיני הפרה מדיני הקמה. מה יקימנו ממנו? כשם שלגבי הקמה הדין הוא שאם הקים הבעל מקצת מן הנדר הוא קם כולו, ודין זה נלמד מתיבת יקימנו, שאף אם הקים הבעל חלק ממנו הוא קם כולו, אף יפירנו ממנו. אף לגבי ההפרה, הדין כך שאם הפר הבעל מקצת מן הנדר, הופר כולו. ורבי ישמעאל טוען על סברתו של רבי עקיבא, מי כתיב יפר ממנו? כיצד ניתן להשוות הקמה והפרה זה לזה? הרי לגבי הקמה כתבה תורה, לשון יקימנו. ועל כן אנחנו דורשים שאף אם הקים חלק ממנו, קיים כולו. אבל לגבי ההפרה שלא נכתב לשון מעין זו, אין מועילה הפרה למקצת הנדר. ורבי עקיבא מיישיב לטענת רבי ישמעאל, שאכן לא ניתן לדרוש מתיבת יפרנו שניתן להפר מקצת מן הנדר, אבל מכל מקום, מקיש הכתוב, משווה הכתוב, הפרה להקמה. ועל כן ניתן ללמוד דיני הפרה מדיני הקמה. מה הקמה ממנו? אם הקים מקצת הנדר הוקם כולו, אף הפרה ממנו, שאם הפר מקצת מן הנדר הופר כולו. מביאה הגמרא דעה שלישית בעניין הזה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא עמודים שניהם, שאם הקים הבעל מקצת מן הנדר הוקם כולו, אבל חכמים אומרים להפך, שמקיש הכתוב, משווה הכתוב, הקמה להפרה. מה הפרה? מה שאפר לא אפר, שמאחר שאין הפרה למקצת הנדר לא חלה הפרתו כלל, אף הקמה מה שקיים לא קיים, שאין מועילה הקמה למקצת הנדר. דהיינו שתיבת יפירנו מגלה על תיבת יקימנו, שכשם שלא ניתן לדרוש מתיבת יפירנו שאפשר להפר רק חלק מן הנדר, אף מתיבת יקימנו אין לדרוש שמקים מקצתו הוא קם כולו, מאחר שדרך המקרא לכתוב כן, כך מסביר הראש. ונמצא שישנם שלוש שיטות בדברי התנאים בדיני הקמה והפרה במקצת. א', דעת משנתנו כרבי ישמעאל שמקים הבעל את מקצת הנדר הוא קם כולו, אבל אם הפר את מקצתו לא הופר כלל. ב', דעת רבי עקיבא שאף לגבי הפרה אם הפר מקצתו הופר כולו, כיוון שדיני הפרה נלמדים בהיקש מדיני הקמה. ג', דעת חכמים שאף לגבי הקמה אם הקים מקצת מן הנדר לא חלה הקמתו כלל, מאחר שהם לומדים את דיני הקמה מדיני הפרה בהיקש. ככה דינים לפי גרסת הרן, מה שאפר לא אפר, אבל לגרסת הגמרא שלנו שאמרה מה שאפר אפר, סיכום הדינים יהיה כך, לדעת רבי ישמעאל, אם הקים הבעל מקצת מן הנדר, הוא קם כולו. אבל אם אפר מקצתו, לא אופר כולו, אלא אותו מקצת שאפר. לדעת רבי עקיבא, אף לעניין הפרה, אם אפר מקצתו, אופר כולו. ולדעת חכמים, בין לעניין הקמה ובין לעניין הפרה, חלה הקמתו או הפרתו, רק לגבי אותו חלק שאפר או קיים. ונחלקו הראשונים כיצד לפסוק להלכה, דעת הרמב"ם הלכות נדרים פרק י"ג הלכה י', וכן פוסק השולחן ערוך, שההלכה כחכמים. ועל פי גרסת הגמרא מה שאפר אפר, וממילא בין הקמה ובין הפרה, חלה במקצת. וכותב הנימוקי יוסף שאף על פי שמשנתנו סתמה כדברי רבי ישמעאל מכל מקום, מאחר שנכתב בגמרא זו דברי רבי ישמעאל, הרי זה מלמד שאין זה אלא דברי יחיד, שחולקים עליו רבים והלכה כמותם. ואילו דעת הראש וכן פסק, הטור והרמה, שההלכה כדברי רבי ישמעאל, מאחר שהמשנה סתמה כמותו, וממילא לעניין הקמה אם הקים מקצת, הוא קם כולו, ולעניין הפרה לא חלה הפרתו כלל. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם אמרה אישה קונם תאנה שאני תועמת וענבה שאני תועמת, הרי אלו שני נדרים ויכול הבעל להקים או להפר כל אחד לעצמו. אמר רבא מתניתין משנתנו כדברי רבי שמעוני, דאמרת שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. משנתנו כדעת רבי שמעון שאומר את דבריו במסכת שבועות בדף ל"ו עמוד ב', אדם הנשבע לחמישה אנשים שאינו חייב להם מאומה, ואומר שבועה שאין לך בידי ולא לך ולא לך, אין אנו דנים אותו כנשבע כמה שבועות, אלא כנשבע שבועה אחת בלבד, מאחר שלא אמר לשון שבועה אלא פעם אחת בלבד. ועל כן, גם במשנתנו, כשאמרה האישה קונם תאנים וענבים שאני תואמת, אין אנו דנים זאת כשני נדרים אלא כנדר אחד. ורק כאשר אומרת היא קונם תאנה שאני תואמת וענבה שאני תואמת, אנחנו דנים זאת כשני נדרים, מאחר שאמרה שאני תואמת על כל אחד. ומוסיף התוספות ריד, שאף לעניין שבועה אם יאמר שבועה שאין לך בידי ואין לך בידי וכיוצא בזה, יודע רבי שמעון שיש לדון את דבריו, כנשבע כמה שבועות אף שלא הזכיר לשון שבועה על כל אחד. אמנם דעת חכמים היא שאף באמרה קונם תאנים וענבים שאני תואמת, יש לדון את דבריה כשני נדרים שונים, ויכול הבעל להקים או להפר כל אחד מהם. וכן באומר שבועה שאין לך בידי ולא לך, אנחנו דנים אותו כנשבע כמה שבועות. וכתב השלמי נדרים שמדברי הרן האלו מוכח, שלא כדברי מערית, שכתב שהיא מונחים לפני אדם כמה מינים ואמר שבועה שלא אוכל מין זה ומין זה, בזה יודע גם רבי שמעון שיש לדון אותו כנשבע כמה שבועות שונות, אף שלא הזכיר לשון שבועה אלא פעם אחת, וטעם הדבר, מאחר שאמר שבועה שלא אוכל כבר נאסר בכל המינים המונחים לפניו, ואינו צריך לפרט יותר את דבריו, וכיוון שממשיכו ומפרט כל מין בפני עצמו, אנחנו דנים שכוונתו היא להישבע שבועה נפרדת על כל מין. ואף שמבואר בדברי המשנה כאן שאם אמרה קונם תאנים וענבים שאני תואמת, הרי זה נדר אחד לדברי רבי שמעון, היינו מכיוון שאמרה שאני תואמת רק בסוף דבריה, ונמצא שלא חל איסור עד לבסוף. אבל אם תאמר קונם שאני תואמת תאנים וענבים, אכן יודע רבי שמעון שיש לדון את דבריה כשני נדרים שונים. כך כאמור סובר המערית, ועל זה כותב השלמי נדרים שבדברי הרן כאן מבואר לא כך, כי הרן כותב, אבל אם אמרה קונם שאני תואמת לא תאנה ולא ענבה, לרבי שמעון נדר אחד אבי, ולרבנן אבו לי שני נדרים, ומבואר שאף שהקדימה בתחילת דבריה לשון שאני תואמת, סובר רבי שמעון שיש לדון את דבריה כנדר אחד. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף פי זין עמוד ב'. משנה זו דנה באישה שנדרה ובעלה לא ידע שהוא יכול להפר את נדריה, או שלא ידע שהוא יכול להפר נדר זה, אם יכול הבעל להפר את הנדר ביום שנודע לו שהדבר אפשרי. אומרת המשנה, אישה שנדרה נדר שהבעל יכול להפר, נדר שיש בו עינוי נפש, ובעלה לא הפר לה את הנדר ביום שומו, ולאחר זמן אומר הבעל, יודע אני שיש נדרים, אבל איני יודע שיש מפירין, יודע אני שיש נדרים שהנדר שנדרה אשתי, הוא נדר גמור ויסורה במה שאסרה עליה, אבל איני יודע שיש מפירין שהבעל יכול להפר נדרים לאשתו, ולכן שתקתי ולא הפרתי לה ביום ששמעתי את הנדר, יפר הבעל ביום שנודע לו שהוא יכול להפר את נדרי אשתו, ואף שהוא שמע קודם לכן את הנדר, אין זה נחשב יום שומעו עד שידע שהוא יכול להפר. והיום בו נודע לו שהוא יכול להפר, הוא הנחשב יום שומעו. ואם אמר הבעל, יודע אני שהנדר של אשתי חל, וגם שיש מפירין שהבעל יכול להפר את נדרי אשתו, אבל איני יודע שזה נדר, שגם נדר זה שאשתי נדרה הוא מהנדרים שהבעל יכול להפר, שהרי הבעל יכול להפר רק נדרי עינוי נפש או נדרים שבינו לבינה. רבי מאיר אומר לא יפר הבעל ביום שנודע לו שנדר זה הוא מהנדרים שהבעל יכול להפר. ורק אם הפר הבעל ביום שמיעת הנדר, חלה הפרתו. משום שידע שנאסרה בנדר זה, וגם שבעל יכול להפר נדרים. ואותו מקצת שלא ידע שנדר זה הוא נדר של עינוי נפש שביכולתו להפר, אינו עושה שיום השמיעה לא יהיה יום שומו, ומשום כך כשעבר יום זה שוב אינו יכול להפר. וטעמו של רבי מאיר אומר המפרש, כי היה לו להפר מספק, כי הרי הוא מבין בטיב הנדרים. ומספק היה לו להפר, ואם הוא לא הפר, הרי הוא פושע. וכן זה כתב הריטב"א שהיה לו להילך לחכם לדעת האם יכולו להפר לה. והחכמים חולקים ואומרים יפר הבעל ביום שנודע לו שנדר זה הוא מהנדרים שהבעל יכול להפר, משום שלא ידע שיכול להפר נדר זה, ואין זו שמיעה גמורה של הנדר. ורק כשישמע את הנדר עם כל פרטיו, כולל פרט זה שבעל יכול להפר נדר זה, אותו יום הוא יום שומעו. ולכן ביום שנודע לו שהוא יכול להפר נדר זה, יפר את הנדר. והר"ן מביא פירוש נוסף במחלוקת רבי מאיר וחכמים, שרבי מאיר סובר שהבעל אינו יכול להפר כלל, לא ביום השמיעה ולא ביום שנודע לו שיכול להפר. וטעם הדבר משום שביום שמיעת הנדר אין מספיק שמיעה כדי שיוכל להפר על ידה. ואין זה נקרא יום שומעו, הואיל ואינו יודע שזה נדר שאפשר להפר. אבל לגבי שלא יוכל להפר ביום אחר, יום זה נקרא יום שומעו, וכשעבר יום זה אינו יכול להפר. ובייר בתפארת ציון שדין שמיעת נדר יש בו שני חלקים, א', עצם השמיעה של הנדר, ב', הידיעה שיכול להפר את הנדר הזה. וכששמע ביום הראשון את הנדר, יש כאן שמיעה לגבי החלק שזה נדר. אבל עדיין אינו יכול להפר על ידי שמיעה זו, כיוון שלא שמע את כל פרטי הנדר, אבל מצד שני כבר לא יכול להפר ביום אחר, כיוון שלגבי עצם השמיעה כבר עבר יום שומעו. וחכמים סוברים שהבעל מפר ביום הראשון, שזהו יום שומעו, כיוון שמקצת ידיעה היא כמו כל הידיעה. ומספיק שהבעל שמע את הנדר וידע שהנדר חל. זוהי המשנה שלנו בדף פי זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אדם שהרג את חברו בשוגה גולה לעיר מקלט אדמות הכהן הגדול, שנאמר בספר במדבר פרק ל"ה פסוקים כ"ב ב' עד כ"ה ה'. ואם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו וגומר, וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. משמע בפסוקים אלו שהרגו המחמד שלו שם לב שהיה כאן אדם, ולכן לא נזהר במעשיו על ידי כך נהרג. ונחלקו התנאים מה הדין בסומה שאינו יכול לראות כלל אם נמצא לידו אדם אחר, האם הוא גולה לעיר מקלט כשנהרג אדם על ידו או לא. והגמרא מקשה ממחלוקת התנאים בעניין זה על משנתנו. אומרת הגמרא ורימינו, אקשה לך סתירה ממה ששנינו במסכת מכות בדף ת עמוד ב', נאמר בתורה בלא ראות, ומזה דורשים פרט לסומה, שדין זה לא נאמר על סומה, שרי בפסוק משמע שהרוצח בשגגה הוא אדם שבדרך כלל רואה, ובמקרה זה הוא לא ראה את חברו ועל ידי כן הרגו, אבל סומה שאינו יכול לראות כלל אינו חייב גלות, דברי רבי יהודה. רבי מאיר חולק ואומר שכתוב בא לרבות את הסומה, כיוון שסומה יכול להבחין כשאדם בא לידו, על ידי שהוא שומע כל הברה שיש בסביבתו, וממילא גם סומה זה שהרג, היה צריך להיזהר יותר במעשיו כשיש אדם לידו, ולכן הוא גולה כשהרג אדם בשוגג. ונמצא שדברי רבי מאיר סותרים את עצמם, שכאן רואים שרבי מאיר מחייף סומה בגלות על ידי שהוא יכול להבחין שאדם נמצא לידו, ואף שאין זו ידיעה גמורה. מכל מקום די במקצת ידיעה כדי לחייבו גלות. ומוכח שרבי מאיר סובר שמקצת ידיעה נחשבת ידיעה. ואילו ברישה של משנתנו עוד רבי מאיר שאף על פי שהבעל ידע שהנדר חל, אינו יכול להפר ביום ששמע את הנדר. ומוכח שדעת רבי מאיר שמקצת ידיעה אינה נחשבת ידיעה. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אין לדמות את דין הפרת נדרים לחיוב גלות של סומה שהרג בשוגג. משום שהתנאים לא למדו דין זה מסברה, האם מקצת ידיעה נחשבת כידיעה גמורה או לא, אלא למדו אותו מפסוק. זאת אומרת שבתחילה הבינה הגמרא שהתנאים נחלקו בדין סומה מצד הסברה, ולא הביאו את הפסוק בלא ראות, אלא כאסמכתא בעלמא, ולכן הקשתה הגמרא מדין נדרים, ששם נחלקו התנאים בסברה הפוכה, ולכן מתרץ רבה שמחלוקת התנאים בדין סומה אינו מצד הסברה, אלא נחלקו במשמעות הפסוקים, וכיוון שכן אין לדמות את הדין של הפרת נדרים לדין סומה, שאינם שייכים זה לזה כלל. והר"ן מביא פירוש נוסף, שגם בהתחלה, בקושייה ידע הגמרא שהתנאים נחלקו במשמעות הפסוקים, אלא שהגמרא הקשתה שנלמד את הדין של הפרת נדרים מדין גלות בסומה, ועל זה מתרצת הגמרא שבנדרים יש פסוק אחר שמלמד שדין גלות ודין הפרת נדרים אינו שווה. אם כן מתרצת הגמרא, אמר רבה, אין לדמות את דין הפרת נדרים לחיוב גלות של סומה שהרג בשוגג, משום שהתנאים לא למדו דין זה מסברה, האם מקצת ידיעה נחשבת כידיעה גמורה או לא, אלא למדו אותו מפסוק. ואחה מעניין הדקרה ואחה מעניין הדקרה. בפטור סומה מגלות למדו זאת ממשמעות הפסוק בפרשת רוצח בשגגה, ובדין הפרת בעל כשהייתה לו מקצת ידיעה למדו זאת ממשמעות הפסוק. ולכן אף על פי שדעת רבי מאיר בהפרת נדרים שמקצת ידיעה אינה נחשבת לידיעה גמורה, מכל מקום לגבי סומה גילתה התורה שאף על ידי מקצת ידיעה הוא חייב גלות, מפני שהיה לו להיזהר שלא תייצא תקלה זו מתחת ידו. ומבארת הגמרא מאיכן למדו התנאים חיוב ופטור של גלות בסומה. רבי יהודה סבר לגבי רוצח כתיב בספר דברים פרק י"ט פסוק ה', ואשר יבוא את רעהו ויער לחטו ועיצים ונדחה ידו וגרזן לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת, ומשמע שהתורה מחייבת גלות את כל דבר מאייל ליער, כל מי שיכול להיכנס ליער, וסומה נמי בר מאייל ליער, ובסומה גם הוא יכול להיכנס ליער, נמצא שאף סומה הוא בכלל חיוב גלות, והיא אמרת, ואם תאמר שהפסוק בספר במדבר, בלא ראות בא לרבות את הסומה, שכן גם הוא בכלל ראייה על ידי שהוא מרגיש שאדם נמצא לידו, אם כן, הרי כבר מיער נפקלי, למדנו זאת ממשמעות הפסוק, שכל מי שיכול להיכנס ליער הוא בכלל חיוב גלות, וגם סומה הרי יכול להיכנס ליער, וממילא הפסוק בלא ראות מיותר, אלא שמה מנה מוכח שהפסוק בלא ראות בא למעט פרט לסומה שפטור מגלות, כיוון שמשמעות הכתוב שרק במקרה זה הרוצח לא ראה, אבל במקום אחר הוא רואה, למעט סומה שאינו רואה כלל. ונחלקו הראשונים בפירוש דברי רב יהודה. המפרש מבאר שדין זה שסומה שרצח בשוגג פטור מגלות, נלמד מריבוי אחר ריבוי שאינו בא אלא למעט, שהרי יש שני ריבויים על סומה. א', יער, שגם סומה נכנס ליער, ב', בלא ראות, וגם סומה הוא בכלל ראייה על ידי שהוא מרגיש אם אדם עומד לידו. אבל הרמב"ן כתב שהלימוד הוא ממשמעות הפסוק, שבלא ראות משמע, שרק כאן הוא לא רואה, אבל בדרך כלל הוא רואה, אלא שהגמרא הוסיפה שאין לומר שהתורה ריפתה סומה מן הפסוק הזה, ומשמעות הכתוב היא שאף אם הוא לא רואה הוא חייב גלות, שאם כן דבר זה כבר נלמד מיער, שכל רוצח בשגגה שנכנס ליער חייב גלות ואפילו סומה, אז מדוע הוסיפה התורה את המילים בלא ראות, אלא על כוחך שבא התורה למעט סומה מגלות. ומוסיף הרמב"ן שכיוון שכך היא המשמעות של הפסוק, ממילא אין זה משום ריבוי אחר ריבוי, אלא מעצם הדרשה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי מאיר סבר לומדים ממה דכתיב בספר דברים פרק י"ט פסוק ד', וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי, אשר יכה את רעהו בבלי דעת. ומשמע שהתורה מחייבת גלות את כל דבר מידע, כל מי שזורק אבן ויודע להיכן האבן נופלת. וסומה לאו בר מידע, וסומה אינו יכול לכוון את האבן למקום שחברו נמצא בו. נמצא שהתורה מיעתה את הסומה שאינו בכלל גלות. והיא אמרת, ואם תאמר שהפסוק בלא ראות בא למעט פרט לסומה שפטור מגלות, כדברי רב יהודה שמשמעות הכתוב שרק במקרה זה הרוצח לא ראה, אבל במקום אחר הוא רואה למעט סומה שאינו רואה כלל, אם כן, הרי כבר מבלי דעת נפקלי. אנחנו למדים זאת מהמילים בלי דעת, שהרי סומה אינו יכול לכוון את האבן למקום שחברו נמצא בו, וממילא הפסוק בבלי דעת מיותר, אלא שמה מינה מוכח שהפסוק בלא ראות בא לרבות את הסומה שגם הוא חייב גלות אם רצח בשוגג. כיוון שמצינו שני מיעוטים על סומה, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. והריטב"א מוסיף שאין זה סתם איתור של שני פסוקים שמכוחה מרבה הגמרא סומה, אלא התורה גילתה על ידי איתור זה שהפסוק בלא ראות בא לרבות את הסומה, הואיל והוא בכלל ראייה שהרי הוא מרגיש כשבא אדם לידו. ומעטה מתורצת הקושייה של הגמרא, כיוון שהתנאים למדו את הדין של סומה ממשמעות הפסוקים, לכן אי אפשר לדמות דין זה לדין הפרת נדרים. ובהפרת נדרים נחלקו התנאים מצד הסברה, אם היא קצת ידיעה נחשבת כידיעה שלמה, או לא. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף פ"ו, במסכת נדרים, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד מדמה רבילה בין מקדיש שדה לחשקחנה, לבין אישה שמקדשת את מעשה ידיה? שאלה שנייה, מדוע היינו אומרים שביד האישה שיחול נדרה משום שיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה ולזכות במעשה ידיה? שאלה שלישית, מה הדחייה לחלק בין מקדיש שדהו כשיבדנה לאחר 10 שנים לבין אישה המקדישה מעשה ידיה? שאלה רביעית, האם מקדש דמי מפקיע מדי שיעבוד? שאלה חמישית, באיזה אופן חמץ אינו מפקיע שיעבוד? והשאלה האחרונה על דף פ"ו, מה הכוונה שחרור מפקיע מידי שיעבוד? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית ודפינו היום מדף פ"ו במסכת נדרים, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום, ואוחזים אנו במסכת שבת פרק כ"ב משניות ג' וד'. פרק כ"ב משנה ג', המשנה מבארת באילו דרכים מותר לפתוח חבית בשבת. אומרת המשנה, שובר אדם את החבית בשבת כדי לאכול למנה את הגר או גרות, תאנים יבישות הנמצאות בתוכה מפני שהיא דרך קלקול. ובלבד שלא יכוון בשבירתו לעשות כלי, כלומר שלא יעשה נקב יפה שישמש כפתח, מפני שיש בכך משום תיקון כלי. ואין עוקבים, אין עושים נקב במגופה של חבית, דהיינו כיסוי הדבוק בטיט על פי החבית, מפני שמתקן פתח, דברי רב יהודה, וחכמים מתירים לעשות נקב במגופה, לפי שאין הדרך לעשות פתח בחבית באופן זה, והכל מודים שלא יכווננה את המגופה מצידה, שבוודאי הדרך לעשות פתח באופן כזה. עוברת המשנה עכשיו לדון בחבית שהייתה נקובה ובא לסותמה בשבת, ואם הייתה החבית נקובה מערב שבת ובא לסתום את הנקב בשבת, לא ייתן עליה לחבית שעבה באותו מקום מפני שהוא ממרח, מחליק את השעבה להדביקה לדופני החבית סביב הנקב, ויש בכך משום מלאכת ממחק. אמר רבי יהודה, מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, באחד שנתן שעבה על פי נקב החבית בשבת, ואמר רבי יוחנן בן זכאי, חוששני לא מחטאת, חושש אני שמה בא זה לידי חיוב חטאת שאולי מריח את השעבה, ועבר בכך על מלאכה מדאורייתא. מסכת שבת, פרק כ"ב, משנה ד', מונה המשנה פעולות שונות המותרות בשבת. אומרת המשנה, נותנים תפשיל בשבת לתוך הבור, בשביל שיהיה שמור בתוכו ולא יתקלקל מחמת החום. וכן נותנים את המים היפים ברעים, כלי מלא מים ראויים לשתייה בתוך מקווה של מים אחורים, בשביל שיצנו כדי לצננם. וכן מותר ליתן את הצונן מים צוננים בחמה לעמידם בשמש, בשביל שייחמו. מי שנשרו כליו בדרך במים, דהיינו שנפלו בגדיו למים בשבת כאשר היה בדרך, מהלך בהן מותר לו ללכת כשהוא לבוש בבגדים הללו, ואינו חושש שמה יבואו לחושדו שכיפסם בשבת. הגיע לחצר החיצונה, כלומר לחצר הראשונה בכניסה לעיר, שהוא המקום הראשון שבגדיו משתמרים שם. שותחן בחמה, מותר לו לשטוח את בגדיו בשמש כדי ליפשם שם בצינה בתוך החצר, אבל לא כנגד העם. אסור לו לשטוח את הבגדים במקום הפתוח לרבים מפני מרית עין, שלא יחשדו הוא שכיפסם. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חבב בתיבת תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף פ"ו במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המהליה, מחר, יום שישי, זך בתיבת, כ"ז בתיבת, ערב שבת קודש, פרשת וארא תשפ"ג, ושבת מברכין את ראש חודש שבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולכל מילי דמיטב. שבט, שיהיו בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. ונלמד מחר כאמור בעזרת השם ובישועתו, כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים פז ופי חט, פי זין ופי חט במסכת נדרים, ובסיום השיעור נתייצב מרחק שלושה דפים מסיום מסכת נדרים על צד א' דפיה, ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.